ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. בוקר טוב, בוקר טוב. מה קורה? מי שלחוץ על נתוני הרייטינגים מגיעים באיחור היום, נא להתאזר בסבלנות. תודה.
פשוט
נרגעתי
עכשיו.
כן, תתאזר בסבלנות.
אני אתאזר.
כל פעם שהם מודיעים, אגב, שמתעכבים הנתונים, זה מעלה לי חשד, כי אז בדרך כלל יש לי פחות רייטינג, משום מה. משום מה.
אני מתגנב בלילה וגונב לך.
כל פעם שהם מודיעים שיש עיכוב בנתונים, משום מה אני טיפה מתחיל להיות מודאג, אבל בוא נראה, בוא נראה. כן.
מזימות. מואמרה קוראים לזה אצל שלנו ערבים.
מה הולך?
בסדר, אני יודע.
כל טוב?
לא.
לא?
לא כל, לא משהו, אני לא רוצה לראות, להיות כאילו הפארטי פופר, לחמוץ וכאלה.
לא רוצה להיות בכיין, כמו שיאיר לפיד אומר. יאיר לפיד קרא אתמול לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, בכיין, על זה שהוא מדבר על ההסתה נגדו. שזה דבר מעניין, זה דבר מעניין, כן? כלומר, לדבר על הסתה לפי יאיר לפיד, זו בכיינות. כלומר, יש פה קטע, א', תשימו לב, שכל פעם שאנחנו אומרים על, מדברים על אוסלו, על האחריות של אוסלו והגירוש מגוש קטיף, אז הם אומרים לנו, זה מזמן. הקטין לעשות השופט יצחק עמית, שאמר שהוא לא רוצה להשוות, כן? גם בפרקליטות לדעתי, היה איזה קטע שהם לא רוצים להשוות, די מספיק, תפסיקו להשוות להתנתקות. באוסלו בכלל זה מעבר לאחרוש שערי החושך. להשוות מספר עצורים למשל, כתבי אישום, כל מיני דברים כאלה. לא, זה מזמן, זה היה מזמן, תפסיקו להשוות לדברים שקרו מזמן. אוקיי. מצד שני, כשמדברים על הסתה, ישר זה רצח רבין. פתאום זה לא מזמן. פתאום זה היה רק אתמול. אבל זה נשים בצד, כן? זה אירוע הצדדים. מה שיותר מצחיק, שיאיר לפיד בעצמו לא מפסיק להתבחיין, אם זה הקריטריון שלו להתבחיין. תן לי איזה סינק מהתקופה של הממשלה שלהם שהוא מדבר, זה היה בוויינט נדמה לי, בבקשה.
אתה חושב שעלולה להיות כאן פגיעה פיזית בראש ממשלה, או במי מבני משפחתו?
כן, בהחלט. אני חושב שיש הסתה בסדר גודל שלא היה פה מאז רצח רבין.
רבין.
או מהתקופה שקדמה לרצח רבין.
רבין.
אני חושב שמטרת ההסתה הזו היא לייצר איום פיזי, ואני כן חושב שיכולה להיות פגיעה בראש הממשלה או באחד מבני משפחתו. זה יפרק את המדינה הזו מבפנים. ואני קורא לכולם להוריד טונים. יש משהו הרסני בדרך שבה מתנהל השיח הישראלי. כל הסגנון הזה הוא בסוף מוביל, הרי מה הם אומרים? אחרי זה הם יגידו, לא, רק דיברנו. ההסתה הזו מובילה לאלימות. ראינו 1,000 דוגמאות לזה בתולדות העולם, וראינו דוגמאות לזה בתולדות ישראל.
אז מי בכיין? אז מי בכיין? יאיר, אם להתלונן על הסתה זה בכיינות, אז מי, איך הכל אצלך לפיד והיפוכו? איך הכל לפיד והיפוכו? איך? תגיד לי, תסביר לי. אגב, אתמול הוא טבע או הגיש מכתבים לפני תביעה, מכתבי עזרה, לשלושה אנשים שפרסמו תמונות שלו עם צלב. אז זה לא בכיין? זה לא בכיין, אני מנסה להבין. זה לא בכיין. אגב, מי שאמר שהוא בשושלת של ישו זה הוא. הוא אמר, בשושלת שלי נמצא ישו. כן?
ברור, ישו היה יהודי, אתה יודע.
כן, אבל גם נוצרי.
אחר כך, נולד
כן,
יהודי.
בדיוק. גם יאיר לפיד נולד יהודי, זה בסדר, הכל טוב.
אבל הוא לא יהודי, אה?
לא, הוא רק, כאילו, אז עכשיו הוא תובע שזה, אז אני אומר, מי בכיין? מי בכיין? מי בכיין? זה דבר אחד. מצחיק, בוא נפתח, חשוב לצחוק מדי פעם.
חשוב מאוד, למרות שאני חושד שהצחוק שאתה משרבב מפעם לפעם הוא מאוד מלאכותי, אבל זה כבר עניין אישי שלך.
זה כבר עניין אישי שלך, זה לא, אתה לא חייב. בדיוק, זה דברים שאתה חייב לפתור עם עצמך, אתה לא יכול פה.
חייב.
בדיוק.
ואין לי פסיכולוגית.
עכשיו תראה, אני רוצה, ושזה חבל אגב, זה חבל.
אני יודע.
אני למשל הייתי, מתי הייתי אצל הפסיכולוגית שלי, איזה יום היום? היום יום רביעי, הייתי אתמול.
אז תן לי לשאול אותך,
כן.
בלי לי יותר מדי פרטים.
בלי להיכנס ממש לתוכן השיחה. כן, אני יכול להשמיע הקלטות.
מספר הפעמים שהשם שלי עולה בשיחותיך עם פסיכולוגית שלך בחודש, הוא קטן או גדול מ-10?
קטן בהרבה.
אוקיי,
קטן בהרבה, אתה לא קיים. הייתי אומר. על גבול הלא קיים. זה אומר משהו. אני נזהר לא קיים, אני אומר לא קיים, כי ליתר ביטחון אני מניח שבדי פעם אני מסנן, שמי הוא מפגר.
אוקיי. בסדר. מצד שני גם נרגעתי, בוא. להיות שם על המוקד.
לא, בכלל זה, בכלל לא... לא, אנחנו מדברים כן על ה... על הדמות שלי ברדיו, על הדמות שלי בתקשורת, בוודאי שזה קיים, כאילו, על מה שאני עושה, על, על האירוע, כאילו, זה לא שהתוכנית לא קיימת, אבל זה לא ש...
אני יכול להעביר למסר?
היחסים שלי איתך, היחסים שלי איתך זה כאילו איזה משהו שאני מנסה לפתור בטיפול זוגי.
אני יכול להעביר למסר דרכך?
ודאי.
שכשאחרי שהכל ייגמר, יכול להיות שישימו אותה. הבנת?
כן, בינתיים זה עולה.
אקספוננציאלית.
כמו הרייטינג, עולה.
הכל ברור, מתנפח.
עולה, מתנפח, ואז בסוף...
בום.
בום.
ואז ישימו אותה, כי אתה יודע... אתה יודע עכשיו...
אותך.
אני אמצא את עצמי, סוף סוף אני אכיר אותה. אתה שומע? היה קטע כזה, אני עכשיו לא מטריל, אוקיי? פשוט זה מעניין וזה...
ברור, אתה גם לא נוהג להטריל.
מה לי ולזה? שאחרי שקרה מה שקרה עם דודו טופז,
כן.
יצרה איתי קשר זה פסיכולוגית, שהיא די מוכרת, אני כמובן לא אזכיר את שמה, שסיפרה לי על הקשר שלה איתו, שהוא התחיל, הוא יזם את הקשר בחודשים שלפני שהוא נעצר והתאבד, וזה, והיא מתייסרת שהיא לא עשתה עם זה משהו, כי היא הבינה שהולך לקרות משהו.
כן.
אז פשוט רציתי, תזהיר כן. אותה מההקשר
אגב,
הזה,
בעניין,
בסדר?
בעניין הזה כן דיברתי איתה, כי בזמן האחרון, בגלל שכל כך לא אכפת לי שאתם משווים אותי לדודו טופז, אגב, הראשון שהשווה את עצמו לדודו טופז, השווה אותי לדודו טופז זה אני, באיזה רעיון.
לא, אצלך זה הקסם. אתה זורם עם זה.
כן, זה בכלל לא אכפת לי. למה? בגלל שאני לא דודו טופז. ואני הסברתי לך יותר מפעם, יש לי נכון כישרון, נכון שיש לי, הקדוש ברוך הוא חנן אותי בכישרונות, איך נגיד, של יכולת לטרוף את המצלמה, אוקיי? נגיד, נעשה את זה פשוט. נכון, אבל אני בכלל מגיע ממקום אחר, אני איפה הוא ואיפה אני, בקטע של, אתה יודע, אני בשליחות. זה לא שאני בקטע של הבידור, בכלל לא הגעתי מעולם הבידור, לא הייתי על הבמות, לא הייתי זה, זה לא הקטע שלי להיות הבידור, אני בשליחות. מה זה בשליחות? אני בא עם מסר, אני איש אמוני, אני איש שמאמין, אני מאמין שיש לי איזה, אני בן אדם בניגוד לדודו טופז שמודע לחסרונותיו, יש לי חיים מאוד...
תן לי אחד.
חיסרון?
כן. התלבטות. מתקשר.
תראה, לא יודע, סתם קופץ לי. לאחרונה אני רגשן מדי, אני בוכה מהר מדי, למשל, לוקח ללב מהר מדי.
זה לא חיסרון.
וזה נראה, אני קצת בכיין.
זה אפילו יתרון.
מה עוד?
תכף את הסנטימטר מלהגיד צניעות.
לא, לא, לא. תן לי רגע לחשוב.
אגב, אני בכיין כבר שנים ארוכות. להגיד לך משהו? ממרומי? זה גם עניין של גיל.
יכול להיות.
נשבע לך.
יכול להיות שזה כאילו, פתאום אני לא זוכר את עצמי ככה.
כשהיית בן 30 ושמעת על חייל שנראה פה, אתה תשמע, אתה מייבב כמו איזה...
כן, אני מראה אנשים...
איך אומר יאיר גולן, כמו ילדה עם קוקיות.
בדיוק, אני מראה אנשים בפטריוטים, אני לא מסוגל לשאול שאלה, מרוב שאני מתרגש, אתה מבין? כאילו, אני נתקע, מילים נתקעות לי, אני לא מסוגל לדבר. זה מביך אותי, זה מעצבן אותי. לא משנה, יש לי חסרונות, והחיים שלי, בחיים האישיים שלי, החיים האישיים שלי מאוד שבלונים, בניגוד לדודו טופז, עם אישה וילדים. ובלי סמים, ובלי אלכוהול, ובלי סיגריות, ובלי שטויות, מאוד אפורים בקטע הזה. אני מרוכז בבד, ואתה יודע, כי יודע שאני לא מושלם. בקיצור, אני לא מוטרד.
בקיצור,
לכן,
לא הצלחת להביא לי חיסרון אמיתי.
ואז כאילו, היא אמרה לי, ואז מרוב שלא אכפת לי, התחלתי לעשות מניירה בטלפון, אין לי זמן. אז היא אמרה לי, די, אתה כאילו, אתה בכוח רוצה להדביק לך את מה שהם רוצים להדביק לך, אז אל תעשה. אבל אמרתי לה, אבל זה לא אכפת לי. אבל זה לא אכפת לי, זה לא מעניין אותי, זה מצחיק אותי כאילו. בגלל שאני נורא, זה לא חיסרון, אבל אני יודע שזה לא אני, אתה מבין? לא משנה, הכנסתי אותך לשיחה אתמול, רצית.
לא, הבנת, זה מעניין, אבל אני רק חייב להגיד לך, קודם כל, אתה צודק לגמרי מבחינת הסטאר קוליטי, אתה מאוד מזכיר דודו טופז, ואני הכרתי אותו. אני רק רוצה שתדע שגם הוא חשב שהוא בשליחות, ואני רק רוצה שתדע בלי לצחסך שהוא גבר הרבה יותר.
מה הייתה השליחות שלו?
הוא היה... לשמח את עם ישראל, באמת, כאילו הוא האמין שהוא המצב רוח, המורל הלאומי זה הוא. הוא האמין בזה.
כן.
אתה לוקח את זה לכיוונים אחרים, אמוניים וכולי וזה, אבל זה, יש הרבה דמיון. אני רק חייב להגיד לך שאני מאלה שחושבים, שאתה לא, חושבים אבל לא בטוחים, שאתה לא תגמור כמוה, כי אתה דומה, אתה מהסוג שלי, אתה תתאבד אחרי כולם. אחריי גם, אגב, חכה לי, ורק אז.
כן. בזה אין שום ספק.
יפה, תמשיך, תראה לאן הגענו עם השיחה הזאת.
אוקיי, עכשיו זה דבר אחד. דבר שני שרציתי, יאיר גולן, תקשיב, יאיר גולן, מה נתתי לך לזה? איזה עוד אינסרטים יש? יאיר גולן ומי עוד? יואב. יאיר לפיד שמנו, לא? זהו, רק שניים נתתי לך היום?
כי אני אתן יאיר נתניהו, אז תמצאו את היאירים שלכם.
טוב, יאיר גולן, תקשיב.
אי שם צמודות לרצפה.
לא, זה באמצע מקשיב.
במקום שאנחנו ננקוט ביוזמה.
לא, 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 לא.
ונוביל את המצב הביטחוני.
הייתה איזה התחלה, הסינק לא מתחיל מההתחלה.
אוי, זה כאוס, הבן אדם לא מסוגל להבין.
יואב, הסינק לא מתחיל מההתחלה.
יואב, זה יואב גם השם.
יואב, אבל יואב, יואב, זה סינק לא טוב, יואב.
מוות ליואב.
טוב, יכול להיות שהעליתי אותו לא טוב לטוויטר?
כן.
לא משנה.
התשובה היא כן.
טוב, מעניין, מעניין, מעניין. בוא נשמע משהו אחר. בוא נשמע... מה יש לנו עוד אמרת? הרב... בוא פוליטיקה. השר מרגי. מרגי או מרגי? מרגי, מרגי.
מרגי.
משס. תקשיב מה הוא אומר למורן אזולאי בוויינט, בבקשה.
יש איזה, קודם כל, מכשול מבחינתכם פוליטי, שברגע שיצאו הצווים האלה ויתחילו להציס את השטח החרדי, הממשלה הזאת תתפרק כנראה.
חובת ההוכחה לא עליי. מה אתה רוצה שאני אתחיל? שום דבר, לא נכון. למה הציבור קונה את הלוקשן?
הממשלה לא תתפרק אם יצאו כאן צווים.
הנה, אני אומר לכם, כל עוד, כל הגזרות וכל הסנקציות, זה כדי שנצא מהממשלה, אנחנו דבוקים לממשלה הזאת. לא נצא, אני מודע את זה, לפרקליטות, לבית המשפט, ליועצים המשפטיים, לכל הגלגלים, סליחה על הביטוי. לא נצא מהממשלה, כי יש לנו אחריות למדינה בזמן מלחמה. אתם רוצים...
אבל הצווים האלה לא מפרקים ממשלה?
לא.
לא מפרקים?
לא.
אוי אוי אוי, אוי אוי אוי. מישהו פה אומר שהוא לא יוצא מהממשלה גם אם יהיו צווים. שבכלל, גלן, אתה לא מבין מה קורה לו. מה זה הצווים האלה? מה קורה? מה, בכוח רוצים לחרבש פה את כל האירוע עם החרדים? עכשיו החרדים אומרים, גם אלה שרוצים או שהולכים, שאנחנו מאשרים, גם לא ילכו, גם לא יענו לצו ראשון. כולם נהיו הפלג הירושלמי. איך אפשר לקלקל... זה בכוונה לעשות קרע עם החרדים האירוע הזה. ממש אני חושד שיש פה כוונה של מיליה מסוים שמתאפיין בישיבתו של אנשיו בבגץ, בפרקליטות, במוקדי הכוח במדינת ישראל. פשוט... לעורר מדון ושנאה בין החרדים לשאר החברה הישראלית. זה, אחרת אני לא יכול להבין את האירוע. אחרת אני לא יכול להבין את האירוע. כמה אני יכול ליצור? כמה אני יכול לבקש? תלכו באהבה. תראו איזה תהליך יש, תראו כמה חיילים דוסים, כל היום שולחים לי חיילים עם פאות דוסים, מסעות קומטה, קרבות, עניינים, נצח יהודה, מתגייסים לפה, תראו את התהליך, תראו כמה הם רוצים. למה להרוס? למה להרוס? זה דבר אחד. אחרי זה הוא פותח בית חולים לילדים עזתים באמצע מלחמה של הנאצים ששחטו לנו פה תינוקות, כן? תינוקות. שכפיר ביבס ואיך קוראים לאחיו? אריאל? כפיר ואריאל? ביבס? נמצאים שם עדיין. הוא פותח בית חולים לילדים עזתים בישראל. אני פשוט לא מאמין. אני לא מאמין מה קורה לנו במדינה הזאת. שלא לדבר על זה שהוא כל היום צריך עסקה ואפשר עסקה ונדע להתמודד. די עם הנדע להתמודד הזה. לא רוצה לשמוע יותר ממערכת הביטחון עם הנדע להתמודד, כי לא ידעתם להתמודד. לא ידעתם להתמודד לא עם אוסלו, ולא עם הבריחה מלבנון, ולא עם הגירוש מגוש קטיף, ולא ידעתם עם האיומים של חמאס. לא ידעתם להתמודד. אז אל תגיד לי בבקשה שאתה תדע להתמודד עם היציאה מפילדלפי על ידי סנסורים ומצרים. הסנסורים ישמרו לנו שלא יהיו הברחות, תעשו לי טובה, נו ברצינות. ומציר פילדלפי שלא יחזרו עזתים. אני מחזק את ידי ראש הממשלה מול כל המערכת. תדעו לכם, כשאני שומע שכל המערכת חושבת אותו דבר, ישר אני נדלק. גם בסנדרין, כשהיו אומרים שכולם פה אחד קובעים מיטה של מישהו, אז זה לא תקף. אי אפשר שכל המערכת חושבת אותו דבר, זה לא הגיוני. וגלנט היה מדבר בתחילת המלחמה או קנייה או מוות, בינתיים נראה שמי שנכנס זה הוא. מי שנכנס זה הוא, זה גלנט. פתאום הוא כבר לא אומר קנייה או מוות, פתאום הוא לא זה, פתאום הוא לא עומד כשמאחוריו איזה שני מטוסים, או איזה טנק, פתאום הוא נעלם, פתאום עסקה, עסקה. כולכם קמפיין, כל התקשורת, עסקה, עסקה, עסקה. לא! נתניהו, אל תקשיב להם, תהיה חזק. תהיה חזק. תעמוד על האינטרסים של ישראל. עסקה כן, בתנאים ששומרים על הביטחון של מדינת ישראל. בוקר טוב, תודה.
אני רק מעדכן שכל הסקרים בכל מהמקומות, זה לא אחד, מראים שרוב ענק של הציבור, כולל מצביעי גוש נתניהו, בקטע של 70% מול 20, בעד עסקה עכשיו.
לא נכון.
כן נכון.
ובערוץ 14 היה סקר להפך, 70% נגד.
ברור, אז תלוי את השאלה שאתה שואל, וזה בטח גם עד המדינה.
בסדר, עכשיו, אתה אמרת כל הסקרים, זה לא נכון.
אז אוקיי, חוץ מערוץ 14, חוץ מעד המדינה, שברוך חיקרה היום ניגב איתו את הרצפה בטוויטר, וריח הוא משקר שוב. לא חשוב, זה לא ענייננו. טוב.
גם זה הפוך.
אז יאיר לפיד בחיין, בגלל שהוא דיבר כראש ממשלה על ההסתה, אז אני רק מעדכן. יש הבדל בין להגיד שהאווירה הציבורית לא טובה, ויש הסתה, ויכול להיות פה רצח, מה שאמר לפיד, מה שגם אני אומר, מה שכולם אומרים, לבין לנהל ישיבת ממשלה שעתיים שלמות, להכין סרטון, לקבוע פולו-אפ לישיבה הבאה שתבוא היועצת ותגיד איך שומרים על הרופס הפחדן העלוב הזה, להכריח את כל השרים לעלות להתראיין על זה. זה ההבדל. ההתבחיינות. יש גם עוד הבדל. לפיד לא ביקש שישמרו על הבנים שלו, נפתלי בנט לא ביקש לשמור על הבנים שלו. כשהשבק החליט שצריך לשמור על הבן של אולמרט בלבנון השנייה, בסורבון, הבן של אולמרט הודיע שאם הוא יראה מאבטח אחד, הוא עוזב את הלימודים של הסורבון על המצפון של ההורים שלו, אז לא היו זה שומרים. זה פשוט ההבדל. וגם לאף אחד מהם לא סידרו מטוס במיליארד שקל, שעכשיו מתברר שהוא אפילו לא מסוגל לקחת המשלחת בנגלה אחת. כי לא השקיעו בו מספיק. אז הוא טס אתמול לארצות הברית, חוזר ויטוס שוב. אבל זה בסדר, כי יש לנו הרבה כסף פה. עכשיו הם משפצים במיליונים נוספים את הווילה בקיסריה. הם עומדים לעזוב אותה לחודשיים בשביל המשך ביצורים. שואל את עצמי, לאיפה היה לך אסון אלמה? והדיבור הוא שרוצה שיסגרו לה אגף בוולדורף. אני לא יודע אם זה יקרה, אבל זה מה שרוצים שיקרה. אבל אני בכלל, לא, יש עוד כמה דברים צריך להתייחס לעינון. בית חולים לילדים עזתיים. חבל שלא פתחנו בתחילת המלחמה. בתשומות של כלום ושום דבר, אתה מקבל פה רווח עצום בלגיטימציה, בהג, בהכל, וכמו תמיד, בטח יתברר, לא בטח, אני בוודאות אומר לכם שנתניהו חתם על הדבר הזה, אבל בטח גם את זה הוא יגיד שהוא לא ידע. קטע נחמד עם לפיד, שתראו באמת שהוא יוצא פה גדול, הוא באמת הגיש אתמול 3 מכתבים לפני התביעה לאנשים שפרסמו כאילו שהוא עם צלב, וזה בגלל שיש תיאוריית קונספירציה אצל הביביסטים, ארוכה והמייגעת, שמדברת על זה שאשתו בכלל נוצריה. אז כותב לו אחד מהשלושה, שלום קטן, ערב טוב מר לפיד, כתבתי לך מכתב התנצלות, אני מאוד מצטער על התמונה, מחקתי אותה ויותר לא אפרסם כלום עליך, אני מקווה שאתה מקבל את התנצלותי באהבה, שלום קטן, תשובה בבקשה. והוא עונה לו לפיד, מר קטן היקר, במקום שבו בעלי תשובה עומדים, אפילו צדקים כמורים אינם יכולים לעמוד, אני אקבל את התנצלותך גם בשם אשתי, רק לידיעתך, הרייתי אינה רק יהודיה כשרה, אלא גם נינתו של הרב הצדיק משה אביגדור עמיאל, שהיה הרב הראשי של אנטוורפן ושל תל אביב, זו הסיבה שנפגעה כל כך ממה שכתבת, שהכתים דורות של יהודים טובים שרבים מהם נספו בשואה, שמח שמחקת את הפוסט, מאחל לך ולמשפחתך כל טוב. לגבי פילדלפי, אז אני שואל את עצמי, אז למה נתניהו הצביע בעד היציאה מפילדלפי בהתנתקות, ולמה אחרי שהוא נהיה ראש ממשלה, הוא נחלץ לעזור להם רק לממן ב-30 מיליון דולר בחודש במזומן, את מה שהעבירו חמאס במשך הרבה מאוד שנים מתחת לפילדלפי. פשוט לא מסתדר לי בהיגיון. עכשיו שמה קטע, ועדת חקירה ממלכתית עכשיו. האינסרט.
אזרחי ישראל דורשים תשובות. בלי טיוח, בלי מכבסת מילים, בלי כסתח, רק ועדת חקירה ממלכתית תבטיח שתשובות אלה יינתנו. רק ועדת חקירה ממלכתית יכולה לגלות את האמת, ורק ועדת חקירה ממלכתית יכולה להבטיח שמעשים נפשעים כאלה לא יחזרו על עצמם לעולם. כל יום שעובר בלי ועדת חקירה ממלכתית מגדיל את הסיכוי לשיבוש חקירה, לתיאום עדויות ולהעלמת ראיות. ולכן אנחנו דורשים בקול ברור וצלול, ועדת חקירה ממלכתית עכשיו.
שמעתם את הנחרצות? וזה על מה? אתם זוכרים על מה?
לא, על מה מדובר?
על הקשקשת ששמו פגסוס.
ככל שדיברת אלינו.
לא הבנתי.
אמרת אם אתם זוכרים, אמרתי ככל שדיברת אלינו, אני לא זוכר.
אוקיי.
אוקיי. אנחנו כאילו, סליחה.
אנחנו. בוא נתחיל שנינו לדבר ברבים, או בגוף שלישי.
אני רוצה שאני חתול, אני החלטתי שאני חתול, ואני רוצה שתפנה אליי כחתול.
אתה יודע מה זה חתול? אני שואל את עצמי, מותר לי להגיד את זה מבחינת צנזורה, חתול בצבא. לא, אסור לי. תשמע, תשמע עוד דבר אחד לפני שאני אסיים, נניח סליחה תקלה, זה יונתן שימריז, מכפר עזה, סליחה תקלה.
צחי אבא, מה קורה?
צחי הנגבי.
תשמע איזה קטע, אתמול שהלך לי איזה חבר, קטע שלך מתוך, מהתוכנית של רפאל רשף. אמרת שנתניהו בנה פה איזה אימפריה, והייתה כאילו איזה תקלה קטנה, כאילו משהו, תקלה.
תמיד יש תקלות.
ואני חי את התקלה פשוט, כמה חודשים.
תמיד יש תקלות.
תקלה קטנה, אתה יודע, אני רק אראה לך את השכנים שלהם, גם חיים את התקלה. יש פה אלמנה, זוג הורים שאיבדו את בנם הקטן, אישה שאיבדה את בנה הבכור, אלמנה שבעלה נרצח בכיתת כוננות, זוג הורים שאיבדו את אחותם הקטנה ומגדלים זוג תומים בני 10 חודשים שנשארו יתומים, ועוד זוג הורים שאיבדו את ביתם הקטנה.
תמיד יש תקלות.
אז רק השכונה הקטנה שלי, אם נלך פה עוד 10 מטרים, אני אראה לך עוד אנשים שחיים פה בתקלה. אבל מה זה תקלה, צחוש, כפרה? תקלה זה שכחתי למלא אוויר ברזרבי. תקלה זה... יצאתי לעבודה עם 18% בטלפון כששכחתי להטעין אותו בלילה. 1,500 נרצחים, עשרות אלפי מפונים מהבתים כבר 9 חודשים. תקלה זה מי שנתן לכם את ההנהגה. תקלה זה לשים אותך הראש המועצה לביטחון לאומי כשאין ביטחון לאומי. אתם תקלה ואנחנו נתקן את זה.
אגב, מכל הדברים שהוא אמר, התקלה הכי גדולה חוץ כמובן משבעה באוקטובר זה לצאת מהבית עם 18% סוללה, וזה את זה, פה כולנו נסכים. עכשיו תשמע, הוא ישב אתמול עם הורי התצפיתניות, וכמובן שאיכשהו הכל הוקלט והכל היה בחוץ, ורק צריך, מספיק להאזין למה שהוא אמר שם, כדי להבין את התקלה. זאת אומרת, קודם כל, בניגוד למה ששמעתם שהוא רוצה ועדת חקירה על הקשקשת של הפגסוס, חקירה ממלכתית, אז שם כשהם דרשו ממנו, הוא אמר לא, אנחנו מלחמה, וזה אחר כך אולי, וכמובן שהוא לא רוצה לעולם לסיים את המלחמה, הוא מתברר שהוא לא ידע כלום. הוא לא ידע, תקשיבו לי טוב, הוא לא ידע שהאנשים האלה, שהתצפיתניות משרתות על קו הגבול, והוא לא ידע שהן בלי נשק, והוא לא ידע שלא ביקרו את המשפחות של אלה שנחטפו, אף אחד מהממשלה או לא מהכנסת, הוא אומר להם, אני לא ידעתי, לבדוק עם רון, מה הבן אדם הזה ידע. אבל אני רציתי רק להגיד משהו אחר בהקשר לדבר הזה, כי במסגרת השיחה הארוכה שם, אגב, הוא אמר, אני לא מכיר אתכם, ואני ביקרתי רק משפחות שהכרתי. אז מישהו שם שואל אותו, את נועה גרמני אתה מכיר? מה, הילדות את מכיר אותה? הרי הלכת פעמיים. ואז הוא אמר, לא, נוער, גם אני באה אליי, כמה פעמים, האמא שלה. עכשיו תשמעו, הוא מספר שם שגילינו שסינואר פלט כדור מוקדם מדי, שאיראן תכננת ללפות אותנו בטבעת חנק של השלוחים שלה, לפלוש אלינו מעזה, מלבנון, מיוש, מירדן, פלישות סימולטניות, קרקעיות וירי טילים מסיבי, מאות אלפי טילים, רקטות, כתבמים, מאיראן עצמה גם, והתוכנית היא לא להשמיד את ישראל כרעיון, אלא את מדינת ישראל לכבוש אותה, וכולי וכולי. ופה אני עוצר ומסיים עם השאלה הזאת. אם זה המצב, מר נתניהו, איך אתה מעז לא לגייס את החרדים עכשיו באמת, לא בפייק שהולכים לעשות? איך אתה מעז, אם אתה רואה, ברור, הגעתי לחרדים כי שלשום יצאו שני קצינים מפגישה עם הרב לייבל בבני ברק וחטפו צרחות וצווחות ורוצחים, רוצחים, כן? ואתה היית צריך להזמין משטרה לחלץ אותם, ויואלי ברי מגלי צהל הביא צילום של אוטובוס של לוחמים שנקלע למאה שערים וכמעט שחטו אותם. של לוחמים. עכשיו, אם המצב, אני, באמת עכשיו רגע של רצינות, ואני סיימתי, סליחה, אני כבר לא פה. אם המצב הוא כפי שאתה מתאר אותו, אז באמת, אלא, אנחנו נמצאים ערב עוד שואה. אתה ממשיך לשמור על החרדים בקואליציה כדי שלא יתפרק לך הבלוק, במקום להגיד לצבא, תפסיקו לשחק בקקה, סליחה על הביטוי, ויש עכשיו, אפשר עכשיו לגייס אלפים על אלפים, ולקחת אותם להיות לוחמים, זה מה שהצבא צריך. הרי איראן ואיראן ואיראן, הרי סיפרת מה הם מתכננים. מי אתה מתכנן לשמור עלינו מכל זה? אני בן 63. ינון, עם כל הפלברות שלו, בוא, נראה גם באיזה מהירות הוא עושה פזצת.
בוא, אני מתאמן 3 פעמים בשבוע. המאמן שלי אומר לי, תשמע, אתה עושה דברים מדהימים. אני אומר לו, מה מדהימים? הוא עושה לי אינטרוולים כאלה, לרוץ לאיזה עץ שם, ולרוץ ואז כוח, לרוץ ואז כוח, לרוץ ואז כוח, ככה איזה שמונה כאלה בידיים, ברגליים.
אם אתה נקלע עכשיו לסיטואציה קרבית של פעם, אתה עומד בה? אני שואל ברצינות.
תראה, ברור שפחות טוב, אבל M16 אני בטוח יודע לטפל בין בזה, אין שום ספק.
את זה תדע אדם מוות.
כן, ויש לי כושר לא רע. אני אומר לך, הוא המאמן שלי אף עליי חווה על הזמן. אני אומר לו, מה אתה רוצה? אנשים רצים מראטון. הוא אומר לי, רצים מראטון, בסדר.
השיחות שלנו נהדרות, כי מביאות רעיונות. אז אני אומר לך...
אולי נשלח אותי לרפיח.
זה, רוצאת לי את זה עכשיו, יש לך את המיזם הזה מססחר לזבולון שאתם מאמצים תלמיד ישיבה, אמרתי נכון?
כן, נו, כן.
אז זה מיזם, אני מחליף תלמיד ישיבה בצבא.
כן.
שיבואו חבר'ה בגיל התנדבות כמוך, ויגידו, אוקיי, חיים ינקל מוויז'ניץ, או איך קוראים לו, הוא שתפסו אותו אתמול שעבד עם האיראנים, אתה לא מתגייס, אני עכשיו הולך לעשות חודש מיזם.
קודם כל זה יפה שהבחור הזה התגייס, אולם לא לצהל אלא לאיראנים. וצריך להיות, זה יפה, בדיוק, הוא רצה לתרום.
וזה גם, אגב, יותר קשה שם. לך תביא ראש של כבש.
לא הבנתי את האירוע.
גם אני לא.
לא הבנתי מה הקטע. תשמע, איך כתב אבי גרינצייג באיזה ציוץ? ג'יימס בונד הוא לא. כן, המרגל הזה.
אני מכיר אותו 30 שנה.
בדיוק. ג'יימס בונד הוא לא. זה לא פרשת הריגול. זה לא פרשת הריגול. עליה יכתבו ספרים.
לא, גם מה? שם את הראש של כבש בפתח של בית של איזה מישהו. אז מה? עכשיו ישראל תיפול מזה? שרף את היער.
טוב, תראה, אם אנחנו כבר בצחוקים... היערות
שלנו נשרפים כל הזמן גם בלעדיכם.
אם אנחנו כבר בצחוקים, אז בוא נקרא כותרת בעיתון התרעלה, ידיעות אחרונות, נבואות הימין הקיצוני מאת רונן ברגמן. לא באמת. נבואות הימין הקיצוני.
ואיזה קשר זה?
לא יודע, הוא כותב ככה, עשרה סטרוק... מהיום? מהיום. עשרה סטרוק מאיימת בפירוק הממשלה עם צהל יצא מציר נצרים וציר פילדלפי. ושוב, כמו במקרה של השר סמוטריץ', כך על פי גורם ביטחוני, מתפרסם מידע מהמסע ומתן בזמן הרגיש ביותר, בניסיון לבלום עסקת חטופים, כעת המידע... לא באמת, תגידו, משהו בנבואות של הימין הקיצוני לא התממש? משהו במה שהימין, מה שאתם קוראים, הקיצוני, כן? שהוא פחות או יותר חלקים גדולים, יש מצב שכעת גם הרוב בחברה הישראלית, לא צדק במה שהוא אמר על אוסלו? יש משהו שהוא לא צדק במה שהוא אמר על הגירוש מרצועת עזה? כן? יש משהו שהוא לא צדק אגב מהבריחה בלבנון, מה שזה יעשה שזה הוביל לאינטיפאדה השנייה, וזה הוביל להתעצמות של חיזבאללה, וזה הוביל למלחמת לבנון השנייה. יש משהו שהימין הקיצוני אמר, ורונן ברגמן, שאגב הוא זוכה פרס פוליצר, בין היתר על התחקיר של בערי, שבו יצא שברק חירם, כן, ירה למוות בבני ערובה, מה שהכל בדיעבד פייק, כן, על זה הוא זוכה בפוליצר, כן, שתבינו, בניו יורק טיימס, בניו יורק טיימס, או כמו שכותבים בעיתונות, בהניו יורק טיימס, לא בניו יורק טיימס, בהניו יורק טיימס. כן, אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם, אני רק רוצה להתקן אותך בן כספית, שהריבון, מישהו שלח לי עכשיו, שלחתי לך אגב אמבולנס להוד השרון, כי דוח זינוק של 31% בגיוסים של חברות הסטארט-אפ בינואר יוני הסייבר כיכב. אוי אוי אוי, זה פשוט נורא, אני כל הזמן יש כותרות, הדולר הזה, הבורסה עולה, הדולר יורד, ההייטק עולה, הכל הזה, עכשיו אני אומר, אולי די, מספיק עם הדבר הזה, אי אפשר, טראמפ משתף סרטון של נתניהו ברשת החברתית שלו, די, זה לא בסדר, אי אפשר, כל הנבואות שלכם, הכל מתנפץ, אבל הנבואות של הימין הקיצוני, לא באמת, עכשיו אני אשמיע לך משהו להדליק אותך, בוא תיקח משהו, אתה זוכר שהשמעתי לך אתמול משהו מהשלושה, 30 באוקטובר זה היה, ספטמבר, דצמבר, לא יודע מה, ב-22. עשרה חודשים לפני הטבח, שמעתי לך קטע. עכשיו אני משמיע לך את סוף הקטע הזה.
לא הבנתי, אתמול השמעת לי אותו?
השמעתי לך אותו אתמול. קטע נבואי, קטע נבואי. עכשיו אני משמיע לך...
שלך?
שלי.
הבנתי.
עכשיו אני משמיע לך רק את הקטע הזה. עכשיו, תשמע, זה אוצר. אני פשוט לא הבנתי מה זה. תקשיבו מה אני אומר, רק את הקטע סוף של מה אני אומר שיקרה, ומה היום אני מחדש לכם, מה בן כספית, כן, זה שיושב פה, כן, מה הוא ענה לי, בבקשה. זה צבא שצריך לנצח אויבים סטניים. אתה משתמש במילה סטנית? זה המילה למקום להכניס את המילה סטנית. לא להתאמר בן גביר כשהוא אומר לך איזה משהו. אויבים סטניים שרוצים לקרוא לנו איברים מהגוף. שרוצים לזרוק אותנו באמת לים. לרצוח ולאנוס את הנשים שלנו ולרצוח את הילדים שלנו. הם מתכוונים לזה, זה מה שהם אומרים. אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה בצבא עם מה שאתם עושים. אנחנו הורסים את הצבא, אתם לא מתביישים? אתה לא מתבייש? באמת, מה נהיה בכם? חבורה של ריקיחות? זה צבא שצריך להילחם, על מה אתם מדברים? תן לי לוחמים! תן לי אנשים שנלחמים, שחותרים למגע, שיודעים מה זה צבא, שאף אחד לא מעיז לדבר עם החייל בכלל במחסום, שלא מתקרבים בכלל לחייל במחסום. מה זה פה הקשקוש הזה שכל אחד ניגש לחיילים? כל אחד דוחף אותם, בא אליהם, הולך, הוא מכניס אותו לבודקה, אתה עצור, ההוא יוצא, ההיא דוחף את החייל, ועוד בסוף מכניסים את החיילים האלה.
רק מוסיף את התגובה שלך.
מה יש לכם? אתם השתגעתם?
היית יכול להוסיף רק את התגובה שלי.
אתם השתגעתם? אתם מבינים מול מה אנחנו עומדים בכלל?
לא היה לי זמן להכין את זה בקצר.
פשוט עשוי מה שנהיה במדינה הזאת. ואתה עוד מעז לומר שאנחנו הורסים את הצבא. בושה וחרפה.
אתה אחד האנשים הכי חשוכים שנתקלתי בהם בחיי.
בסדר.
אני מבקש שתיתן לי לענות לנאום המזעזע הזה. אתה תלמד אותנו, למה אותי? אתה תלמד את אביב כוכבי, את הרצי הלוי, את גדי אייזנקוט, את גבי אשכנזי, את בני גנץ. מי זה אויבי ישראל? כן, מחכים לנאום האבלים המרושע והמתונף הזה. רוצים לאנוס אותנו? באמת, חזרנו לפה עוד תרפת. נו, זהו?
כן.
מזל שלימדת אותנו. טוב, אני לא, כמו שאתמול לא הבנתי מה הרלוונטיות של מה שאתה אומר, גם היום אני לא מבין מה הרלוונטיות של מה שאתה אומר, וכמובן שכדי להבין על מה התווכחנו פה, צריך לדעת ממתי זה. יש לך תאריך?
10 חודשים לפני, אתה 30
תביא תאריך.
30 לנובמבר, נדמה לי, 22. אני אגיד לך בדיוק, דקה.
לא משנה, אז שלח לי בפרטי, אני אבדוק את זה ברצינות שבוע הבא. תקשיב. הדבר הראשון שעולה לי כשאתה אומר, אתה משמיע לי פעם שנייה כבר, אנחנו, לצערי הרב, למרות שאני מנסה לטרפד את זה, מופע הנרקיסיזם הגדול, הטיש של ינון מגל, הוא לא רק פטריוטים, אלא גם כאן. הייתי צריך עכשיו לשמוע את הנאום הזה שלו יומיים רצוף, אבל לא התקוממתי. הוא, אם זה היה הפוך, אלוהים היה עושה לי. אני לא חושב שאחד מהשמות שאני אמרתי בתשובה שלי, צריך שאתה תסביר לו מי הם אויבינו.
כנראה שכן.
כאילו, ממש לא. ואני חייב להגיד לך, אני עוד לא יכול לפרט שאני מסתובב באמת באינטנסיביות בזמן האחרון ביחידות מיוחדות של צהל, ואני אומר, וואלה, יש לנו צבא מדהים, והאנשים בו הם סופר מדהימים, זה הדור הכי טוב שהיה פה אי פעם, ואל תתרגז, אני מדבר כמובן גם על המגזר שלך, שאני ראשי המעללים והמשבחים של הלוחמים האלה מקדמת דנה. אבל הערה היחידה העניינית שיש לי להגיד את זה, זה למה לא השמעת את זה לנתניהו? מה אני, מה אני קובע? את כל הנאום הזה היית צריך לשמיע לנתניהו לפני השבעה באוקטובר. כי למרות שגדי אייזנקוט עמד ואמר, חבר'ה, כל רגע זה יכול להתפוצץ עלינו, ולמרות שיאיר לפיד, ראש אופוזיציה, יצא מפגישה איתו, עם ביבי, אחרי תדרוך, ונתן התראה מדהימה בקולו, שזה התפוצץ, הוא שם את המשקפיים הוורודים ויצא לחופשות. לגבי נבואות שלא התגשמו, כן, הימין חתך ומה הם לא אמרו, כולל אגב יובל שטייניץ, הוא הוביל את זה נגד השלום עם מצרים, שאגב הימין הביא, והשלום עם מצרים הוא אחלה, קנה לשלום עם ירדן, קנה ליציאה מלבנון, את היציאה מלבנון שאפשר להתווכח עליה, ואין לנו זמן כרגע לעשות את זה. אני מספר פה רק כדי להראות לך על משהו שהצבא התנגד וראש הממשלה עשה. אני הייתי שם. עמוס גלעד אמר לי אז, כתבתי את זה לא בשמו, היציאה מלבנון בדרך הזו תביא אינטיפאדה. וברק צפצף עליו. לא, זה רק אפרופו, אני לא יודע, אולי כנראה, אולי ברקת, אפרופו שאתה אומר, אבל לא יהיה קונצנזוס, שהיה קונצנזוס לאז, זה לא, לא משנה. עכשיו לגבי הגיוסי הייטק. קודם כל, אין שמח ממני על זה שההייטק מצליח להתאושש בגיוסים. הצרה היחידה היא שזה לא נכון. לא שמה שאתה קראת עכשיו לא נכון, שאם אתה כמוני, אני חי בתוך התעשייה הזו, ורבים מאוד מראשיה הם חברים שלי, הבעיה היא, נכון, יש חושב עלייה בגיוסים, הבעיה היא שאנחנו מאחורה ב-AI, מתחילים להיות מאחורה בסייבר, רוב העובדים, שמגייסות חברות ההייטק הישראליות הם עכשיו בחול, וזה לא בגללן. ודבר אחרון, לא דיברנו מילה, זה שווה גם רעיון, על העסקה שנרקמת בין גוגל לוויז, של 23 כן. מיליארד דולר, שמתוכם 3 או 4 מיליארד ילכו לקופת המדינה ישירות, אני מזכיר רק שבוויז, המייסדים, יש שם ארבעה מייסדים, אגב, כל אחד מהם הולך להביא 2.5 מיליארד דולר הביתה. תגיד, חשבת על הדבר הזה? אתה יודע כמה מודעות בעינון ניוז זה?
אני קצת ליבי נחמץ שאני לא מקבל שום דבר מהעסקה הזאת.
ואני גם, אני חושב שזה לא בסדר. בקיצור, אז אותו אחד, רפפורט, הוא ממובילי המחאה נגד ההפיכה המשפטית.
הוא לא הוציא את הכסף שלו מארץ? הוא אמר שהוא מוציא את הכסף, לא?
זה שהתראיין ואמר שהמשקיעים, כן, כן, זה אותו. ועכשיו...
ואיפה הכסף? הוציא או לא הוציא?
אני לא, לצערי הרב, אין לי גישה לחשבונות שלהם, אבל כל תעשיית
הייטק... אנחנו עכשיו נעשה לשיחה מפתיעה.
יאללה.
שלום לבעלים, המנכ״ל של חברת וויז, אסף רפפורט.
אני בטוח שאתה עובד עליי.
אסף?
אתה עובד עליי.
כן.
לא עובדתם עליי.
כן, כן, שומעים אותך.
אז...
הלו?
אסף?
דבר איתו בן, הוא שומע.
הוא לא שומע, זה צריך חיוג,
לא, אסף? לא, הוא שומע, אני שומע אותו, דבר. תשאל אותו שאלה.
אבל אני לא שומע כלום. לא... צריך חיוג. אינון, אתה... התחילו לך אילוצינציות? זה, אתה רואה, אתה עוזה. אתה צריך כדורים, לא זאת, לא פסיכולוגית.
טוב, נו, בסדר.
תגיד, בן אדם שהולך לקבל 2.5 מיליארד דולר, הוא עונה לטלפונים מחסום.
בואו, יש איזה חרדי אחד שהיה מציק לי מחסום, עד שעליתי על זה, הוא היה מתקשר, כי חסמתי אותו בטלפון
הרגיל. יש מלא חרדים שמציקים מחסום.
לא, עזוב, אני לא עונה לטלפון כבר, גמרתי, השלב של לענות לטלפון כבר נגמר, אבל הוא היה מתקשר מחסום. עכשיו, לשכת ראש הממשלה זה גם חסום, אז כאילו יש לי תמיד לפעמים התלבטות, רגע, אולי ביבי מחפש אותי, אתה מבין, אתה מכיר את זה שהוא אולי...
אני הכי מכיר את זה.
אולי אריאלה מתקשרת אליי, לא שאני מנוי, כן, אבל יכול להיות שהיא מתקשרת בכל זאת, שמישהו אחר עשה לי מנוי.
גם אני לא מנוי.
אז בסדר.
לי הייתה בעיה אחרת, אבא שלי היה מתקשר מחסום, ויש פוליטיקאי בכיר מאוד שמתקשר מחסום, שדווקא מדבר איתי, מול כל אלה שלא מדברים איתי, ולכן אני לא יכול לפספס, ויש עוד אחד מהם, לא חשוב.
אז אני חסם, אז בקיצור,
אני אומר לחסומים כמו אידיוט.
חסמתי את החסום, חסמתי את החסומים, לפני כמה ימים, פתאום אני מקבל טלפון שמישהו מציק, אמרתי, טוב, נו, אני יודע מה, אולי זה ראש הממשלה מטלפון אחר מציק, בכל זאת, אתה יודע, לחוץ לדבר איתי. אז כאילו אני עונה, תשפוחת של כללות, תקשיב, תשפוחת של כללות, אבל ברמות שאתה רואה שבן אדם הוא באמת, מה שנקרא עכשיו, זקוק לטיפול דחוף או חיבוק, או אוהב.
חיבוק.
אבל כללות, בטירוף, טירוף.
אני שואל את עצמי, אני אספר לך סיפור אמיתי על חסום, ואני אספר. סיפור אמיתי לגמרי מלפני
כעשור. והוא צועק עליי, איך אתה חוסם אותי?
בגלל שחסמת אותו, אלוהים. טוב שכל אלה שחסמתי לא מתקשרים. אתה שומע, לפני כ10 שנים היה לנו בחבר'ה מישהו שהתגרש, שני ילדים גדולים, יהודי מבוגר, ואחרי שהתגרש קיבל שיחה שמישהי סיפרה לו שמשפני 30 שנה היה להם רומן בצבא, והיא לא סיפרה, ויש מזה ילדה והיא מתחתנת.
די.
כן, חכה רגע. והוא בא לחתונה, והוא היה בזה, ואפילו עשו בדיקת אבהות, וזאת הבת שלו.
וואו.
ואחרי חודש וחצי, מתקשרת מישהי אחרת עם אותו סיפור, רק מלפני 3 שנים.
לא נכון.
עשו בדיקת אבהות? גם כן. ואתה יודע מה המסקנה הייתה בחבר'ה?
נו.
לא לענות יותר מחסום.
מעולה. עכשיו, תשמע, זה סיפור? וואו.
אגב, הוא עצמו התחתן, בקיצור, תוך שנה, הוא עבר ממעמד של גרוש פלוס 2 לנשוי בשנית פלוס 5. בשנה.
גאוני, יואו.
אני, תשמע, רק תן לי עוד ילדים, זה אני בלי ציניות, אני מצטער היום שאין לי יותר מ3.
כן, גם אני הייתי מפרגן לעצמי ביותר מ4, אבל די, כבר זקן, מה אפשר לעשות? כל בזמנו.
אצלנו זה לא, הגיל לא קובע.
בסדר, אני יודע.
בניגוד לי, אתה יכול להרשות לעצמך להחזיק צבא של אופרים.
טוב, תן לי פרסומות בבקשה.
כך.
כן, באמת הסינקים.
לא הבנתי, נגמרה השעה?
כן, השעה נגמרה. למה אתה שואל?
בלי מוריינים, בלי כלום.
חסר לך מוריינים? הנה, אסף רפפורט. שלום, אסף רפפורט.
האמת שזה באמת מתקשרים אליו. אתה מקדים כנה לבשת כל הזמן.
האמת שזה, שזה באמת הטלפון שלו שאנחנו מתקשרים.
תשמע, אני קורא כתבה בכלכליסט על כל מיני אנשים חוץ מהמאזדים.
עכשיו, אם הוא עונה, אני מתחיל לצעוק עליו למה הוא לא עונה.
לא, למה חסמת אותנו? אתה שומע, יש בכלכליסט... יש בכלכליסט עכשיו כתבה על כל אלה שהם הולכים לקבל כסף גדול, והם לא המייסדים, ומתברר שניר צוק, הוא בכלל יש לו איזה קרן השקעות שמשקיעה בחברה הזו, הוא הולך לקבל הרבה.
באמת מסכן ניר צוק, טוב שדואגים לו.
בדיוק, ושלמה קרמר, עוד אחד שהקים את
צ'קפוינט,
הוא גם שם בלופ, ומיקי בודאי, מי זה מיקי בודאי?
חשוב לדאוג לאנשים האלה. אני גם רוצה לתרום להם, אני אעשה להם איזה קרן.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1-2 תבין מה אני אומר?
איי, לא כל כך, מה? זה לא יפה שהוא לא עונה לנו. אנשים שעם כל כך הרבה כסף שמתנסים
סתם, תפס תחת, 2 מיליארד דולר, יאללה יאללה. אתה מבין מה אני אומר?
כן. אנשים לא יודעים למה אתה צוחק.
אנשים לא צריכים לדעת הכל. צריך להיות חלק נסתר בתוכנית.
לא, טוב, צריך להיות שקיפות. ושרה פשוט אמר לנו שאנחנו מנסים להשיג גם את שלושת המייסדים האחרים של וויז. אבל בסוף הוויז האלה, ויש גם וויקס, יש מלא, זה אלה מממנים את השטויות שלך ושלי פה.
בוא, בוא.
זה הכלכלה הישראלית.
הכל בסדר.
הכרתי, צקו עליהם, תחפישו אותם, שמאלנים, אנרכיסטים, הארץ מקיעה אותם.
הם צריכים להגיד לנו, לתלמידי החכמים, תודה, שלומדים תורה, בזכות זה הם מצליחים.
רק בזכות זה.
נכון.
כן.
נכון.
ועכשיו יש לי את השאלה
הזו שאני... איך זה יכול להיות שדווקא ישראלי אומת הסטארט-אפ? איך מכל מדינות העולם, תסביר לי אתה, איך יכול להיות שמכל מדינות העולם, דווקא ישראל... איך קוראים לזה? הסטארט-אפ ניישן וכל ה...
כן. אז יאללה, נבטל את ההקלטות ונבטל את ה...
תבטל את התוכנית, שים שירים.
בדיוק, שים שירים. לא, אבל אני רוצה לדבר איתך על זה. כי זה הכי מרתק בעולם. אבל לפני זה אני רוצה רק להגיד שכשאמרת שההייטק, ההייטקיסטים האלה שממציאים את ההמצאות האלה זה בזכות התלמידי החכמים, אני שואל את עצמי, אם הוא עכשיו באמת האמין למה שהוא אמר, אין לי תשובה, אתה לא צריך לענות, כי גם אם תענה, אני אשאל את עצמי, אני מאמין למה שענית, אז זה לופ. עכשיו לשאלתך, קודם כל, הכל מתחיל בצבא. מכיוון שאנחנו האומה היחידה בעולם שמוקפת, ורק עכשיו הבנו עד כמה, בהרבה מאוד אנשים עם הרבה מאוד יכולות שרוצים להשמיד אותה תכף ומיד, אז יש לנו את הגיוס חובה הזה. עכשיו, למה 8200, ואני לרגע, שוכח את השבעה באוקטובר, כן? למרות שבדיעבד מתברר שהיה לנו הכל, רק שלא רצינו לראות. אבל נתעלם, כאילו לא היה שבעה באוקטובר. למה 8200 היא היחידה, ואני מדבר בן אדם שעובד כבר 3.5 שנים על ספר ליחידה הזו, כל כך יותר טובה מה-NSA האמריקאית, שיש בה 80,000 איש. ינון, תחשוב על זה. ב-8200 האמריקאי, הנשיונל זה, יחידת ההזנה האמריקאית הלאומית, 80,000 איש, ב-8200 אסור להגיד כמה, אבל בוא נאמר, אזור העשירית זה הסביבה. התשובה היא פשוטה. בארצות הברית, יחידת ההזנה מגייסת את אלה שרוצים להתנדב. זה בדרך כלל שכבות נמוכות, לא בהכרח מתאימים. 8200 מקבלת בכל שנה את כל המחזור של יהודי ישראל. חוץ כמובן מהחרדים. יש לה לבחור את אלה שהכי מתאימים, אני צריך לקרוא לזה גאונים, אבל זה לא מילה טובה. אלה שיש כבר, כמו שמנסים לדעת מי יהיו הטייסים הכי טובים, על פי כל מיני תכונות, ככה יש גם דרכים למיון ולדעת. אם הוא ככה במתמטיקה, והוא ככה בפיזיקה, והוא ככה בזה, ומלא דרכים, ואז אתה מקבל את הקרם, דלקרם, דלקרם, של עם ישראל, שגם ככה אנחנו עם של פרסי נובל. זה אחד. אחר כך, האופי של היחידה הזו הוא מאוד לא היררכי. גם אם אתה דסקאי, באמת, בתחתית שרשרת המזון, ופתאום יש לך רעיון מגניב, אתה הולך לממונה עליך, אתה יכול תוך דקה להגיע למפקד 8200, לקבל צוות של 10 אנשים, מימון, חצי שנה תעבוד על זה. 80% מהמקרים האלה נכשלים, 20% מביאים את הדברים הכי מדהימים שאפשר לעלות על הדעת. אתה יודע שיש פרסי ביטחון ישראל של 8200, שהממליץ עליהם הוא מפקד ה-NSA האמריקאי, באנגלית. על התרומה לביטחון הלאומי של ארצות הברית. והדבר הזה של, אני אומר 8200 כמשל, זה 8200, זה סיירת מטכ"ל, זה 8... מותר להגיד 8-1?
כן.
זה שמונה, כל היחידות טכנולוגיות.
8-1, לא 8-1.
8-1. זה כל הנושא הזה שקיים גם במוסד, וגם בשבק, וגם בחיל האוויר. המוחות האלה שכל הזמן צריכים להקדים בשלושה צעדים את האויב, ולהמציא פטנטים. אגב, ההישגים אדירים, בסוגריים, זה גם גרם לנו בדיעבד, מי שקרא את התחקיר של 8200, לשבעה באוקטובר, כי היכולות המופלאות והפנטסטיות בתחום הזה של סייבר ושל סיגינט, הרדימו את כל סיפור המודיעין הקלאסי והכבר, להקשיב לכבר, לראות מה הסיפור, לשמוע את הערבים, מה שעשתה וו. אבל זו אומת הסטארט-אפ, ויש גם ספר, אתה בעצמך אמרת, יש ספר שמנתח את זה, איך הדבר הזה, האילוץ הזה, והשקעה של עם ישראל, בכל באמת געגעונים בני ה-18, תקשיב, האנשים האלה, הם מסלובים בבסיסים, חלק מדברים לעצמם, הם אנשים קצת מוזרים חלקם, אבל זה, שם מגיעה הגאונות, וחבל שאי אפשר להגיד לאיזה יכולות הגיעו שם, ומה מסוגלים לעשות שם.
אפשר, אתה יכול להגיד.
אתה מת שיצרו אותי, אה?
תראה, אסף רפפורט, עם כל הכבוד, הוא דוגמה קלאסית, אבל בכל, בדיוק הפוך ממה שאמרת. הכל הפוך. הוא צריך להגיד תודה למדינת ישראל ששמה אותו ב-8200, בזמן שאנשים בגיל שלו היו ביהודה ושומרון עשו מחסומים ליד הכפר ג'יט, אוקיי? בזמן שחיילים קרביים נסו בג'יפים והיו במחסומים ונלחמו וחיילים נתקלו ונפצעו, הוא היה ב-8200, כן? ומדינת ישראל שמה את כל הכסף שלה ואת כל המשאבים שלה בשביל שאנשים כמו וכל שיש להם פוטנציאל, והשקיע בהם ונתנה להם זמן וכסף והשקעות והכל ופיתחה אותם. הוא הגיע למה שהוא הגיע רק בזכות ההשקעה הזאת. רק שהוא, אחרי שהוא יצא מ-8200, חטפו אותו כמובן באיך זה נקרא, מייקרוסופט וכל הדבר הזה, ועשו איתם את כל הדבר הזה. והאנשים האלה, כן, הפנו עורף למדינת ישראל. ההייטק הישראלי הפנה, או עדיין מפנה בחלקים גדולים, מפנה עורף למדינת ישראל, ודיבר על להוציא כסף, ומשקיע מאות מיליונים בתעמולה נגד השלטון במדינת ישראל, והיה חלק מניסיון הפיכה משטרית, שהצליחה אגב, הצליחו לסכל מהלך של המדינה, כן, שרק מראה מי חזק ומי שולט במדינת ישראל. מי שולט? פגט שולט, האליטות שולטות, ההייטק שולט, האסף רפפורטים שולטים, החיים לנשק שולטים, אתם החזקים, זה עדיין לא השתנה, עם כל הכבוד לינון מגל ולערוץ 14, אתם החזקים, אתם השולטים, עם כל הכבוד לבנימין נתניהו ולשלטון, ולזה שרוב עם ישראל הצביע לו, ושהוא יורים קואליציה. אז אסף רפפורט, עם כל הכבוד, כשהוא מקבל 2 מיליארד דולר, או 2.5 מיליארד דולר, הוא צריך להגיד קודם כל תודה למדינת ישראל, וקודם כל תודה לצהל, וקודם כל תודה ל-8200 על מה שהם נתנו לו ועל זה שהם אפשרו לו להגיע להישגים האלה. תודה רבה, הסברתי לך את זה בחצי דקה, את כל האירוע שניסית להסביר לי פה מה הסיפורים האלה. אפשר להמשיך בבקשה? אפשר להתקדם? תודה. עכשיו תראה, בוא נצרים ככה כמה עוד כותרות מעמודו הראשון של ידיעות אחרונות. אתה זוכר שפעם היה בבוקר יום הקרים ועוד כותרות מעמודו הראשון של ידיעות אחרונות? אתה זוכר את זה או לא זוכר את זה?
במאורפל.
אתה לא חד היום, וזה קצת...
אני לא חד, אני חושב דווקא שנפלתי על יום של חדות.
נפלת על יום של חדות. לא, יחסית אליך, אתה ביום חד מאוד, אבל יחסית אליך...
הכל יחסי אליי.
בדיוק, כן. עכשיו תראה, יש פה כמובן את הקמפיין הזה של העסקה, ובערוצי התבלה הזה ממש, אתה מסתכל, זה הכל נגד ביבי, זה עסקה, הרמטכ"ל רוצה התנצלות, הרצי רוצה התנצלות מביבי. תגיד, למה שהוא לא יפטר את ביבי אם הוא לא מתנצל? הוא יתן לו דדליין, אם אתה לא מתנצל עד היום בערב, אתה מפוטר מתפקידך כראש ממשלה. נשמע לי הגיוני. אם מבטלים פה מהלכים רפורמות של הכנסת וכל מיני דברים כאלה, אני חושב שהרמטכ"ל, הוא טיפה התבלבל לארצי. אתה יודע למה הוא התבלבל? כי הוא חי בתודעה הכוזבת שלכם, של ערוצי התבלה וערוצי התעמולה, שאחרי שנתניהו דיבר, עשו כותרות, נתניהו נגד צהל. נתניהו לא היה נגד צהל. נתניהו אמר שלא היה מספיק לחץ צבאי, בעיקר בגלל האמריקאים, אבל שהוא עמד על זה שניכנס לרפיח, כדי שיהיה לחץ צבאי. אבל אתם, ערוצי התרעלה, עשיתם איזה כותרת שבנימין נתניהו נגד צהל, והרמטכ"ל, לצערי, זאת תיבת התעודה שלו.
זאת תיבת התעודה שלו. גם ראיתי מה נועם אמיר כתב על ההחרמה של הכתבים והפרשנים של ערוץ 14, שאין, לא הייתה לו שנים פגישה עם הרמטכ"ל, עם סגן הרמטכ"ל, עם כמעט כל אלופי הזה. אני יודע כמה כתבים, ואני הייתי כתב צבאי, אני יודע כמה נפגשים, אני יודע כמה נפגשים, שיש פה, זה פשוט לא יאמן. שמחרימים פה, זה קורה בפרסום, חרם בפרסום. אני אגב הולך לעשות קמפיין בקרוב, בקרוב מאוד הולך לעשות, להיכנס למלחמה נוספת בעניין הזה. אבל מילא זה, זה בשוק פרטי. אני מדבר על פה, על צהל, צהל, הרמטכ"ל שראש הממשלה, סליחה, הרצי, הכל טוב איתך? הכל בסדר? אתה איתנו או שאתה לא איתנו? אגב, ואגב, אם מישהו פה צריך להתנצל, כן? נראה לי שאתה צריך להתנצל בפני נתניהו על מה שקרה בשבעה באוקטובר, על כל המהלכים שהיו, שאתם במשך שנים אמרתם לו שחמאס מורתע, שאתם במשך שנים אמרתם לו שאפשר להוציא פועלים, שאתם במשך שנים התנגדתם לחיסול ראשי טרור, שאתה לא הערת אותו, לא הערת אותו באותו לילה של השישה באוקטובר. על זה אולי תתנצל בפני ראש הממשלה נתניהו. שלא הערת אותו, משום מה איך... עכשיו, אגב, גם את שר הביטחון לא הערת. גם את שר הביטחון לא פנית... עכשיו, גם אם הכל נכון, וגם אם נתניהו נכנס בצהל, אתה דורש מראש הממשלה התנצלות? תגידו, באיזה מדינה אנחנו חיים פה? מה קורה פה? הכל טוב? הכל בסדר? עכשיו כמובן אתה תגיד, בטח, הוא צודק 100%, ביבי צריך להתנצל, כי הכל אצלכם הפוך, אתם ירדתם מהפסים. אתם ירדתם מהפסים, הכל אצלכם הפוך, הכל לגיטימי נגד הממשלה, זה הכל תעמולה נגד הממשלה, לא משנה מה. כל העמדות, התקשורת, בגץ, פרקליטות, בתי משפט, הכל, הכל, האקדמיה, הצבא, הכל, הכל נשלט בידיכם. כמו שעשיתם לפני המלחמה והובלתם לאסון הנוראי הזה, אתם ממשיכים לעשות את זה גם תוך כדי מלחמה. רק הבעיה שהעם לא איתכם. העם לא בא להפגנות. אני רואה שולחים לי, שולחים לארגוני ההפיכה, כל מוצאי שבת, אני בודק כמה הגיעו, השבת האחרונה הגיעו 5,000 איש, זה אותו גרעין שזה לא משנה, גם אם אנחנו נהיה אחרי פצצה אטומית, הם ימשיכו להפגין נגד בנימין נתניהו, זה לא אכפת להם שום דבר, הכל. זה האירוע, אין לכם עם, הכל טוב, רק אין לכם, אתם שולטים במוקדי הכוח, אבל אין לכם עם, עם ישראל לא איתכם, עם ישראל חכם, גם בשמאל, חלקים גדולים בשמאל מתפקחים, תסיק לי את אסף רפפורט, בבקשה, תודה. אני רוצה לראיין אותו, שיגיד תודה לביבי.
העם לא איתנו, ו-70 ומשהו אחוז בכל הסקרים רוצים שהוא יתפטר, 70 ומשהו אחוז בכל הסקרים רוצים בחירות, 90 ומשהו אחוז בכל הסקרים רוצים ועדת חקירה ממלכתית, as soon as possible, דבר שמקודם השמעתי לכם, רק 2 מתוך 200 סרטונים שהוא דורש ועדת חקירה ממלכתית, על הקשקשת ששמו לו פגסוס, אבל על זה לא. עכשיו הוא צורח על הרצי. טוב, ניסיתי להיות רציני בשיחה, ואז קיבלתי שעמנו איתכם, וההייטק, הם צריכים להגיד תודה. כולם צריכים להגיד תודה, אבל למה לצבא? אולי בואו כולנו נגיד תודה לשרה נתניהו. הרי בסוף הכל מתחיל מזה. הרי עכשיו עושים את המבצר בקיסריה, באמצע מלחמה, אחרי שיפצו את הבריכה, בעשרות מיליונים, ממה למען השם הם מפחדים עכשיו? הרי הוא אמר הרגע שאין מחאה. אם אין מחאה, למה צריך לבצר את קיסריה, משל מיליון הונים הולכים לעלות עליה? אתם מבינים שהכל שקר? מדובר בבני זוג פרנואידים, שני דברים תמיד קורים כשמתחלפים בשלטון. נעלמות כל המתנות ונגרסים כל המסמכים לכאורה. ועל האנשים האלו הוא מגן. עכשיו שנייה רק לגבי ההייטק. ההייטק הוא הכלכלה הישראלית. אנחנו לא רק שאנחנו צריכים להגיד תודה לאף אחד, אם מחקנו לרגע את ההייטק, אנחנו הופכים תוך שניות למדינה נכשלת. רוב הכסף שעובר לחרדים והמגזרים, והגרעינים התורניים וזה, הכל הולך, איננו, נעלם, פאק, איננו. ההייטק זה התעסוקה, והאנשים האלה, ש-8200 מגייסת, ומביאים לה הישגים עצומים, זאת אומרת, שומרים עלינו, והולכים אחר כך להייטק, אלה האנשים שהם המעסיקים הכי גדולים, אייל ולדמן, הוא מעסיק אלפי אנשים, כל אחד מהם, שזה אלפי מזכורות, שזה טונות של מס, שזה כלכלה, שזה צריכה, שזה צמיחה. דיברנו עכשיו על וויז ועל וויז ועל מובילאי ועל שמובילאי, וינון מגל, בלי האנשים האלה, הוא תגרן, קשקשן וצעקן,
שאף אחד אפילו...
עינון, אתה מפריע לי קצת.
לא, אמרת, בלי האנשים האלה אני תגרן, קשקשן ומה...
אוקיי.
אבל מה קורה עם האנשים האלה?
אותו דבר. תודה על השאלה.
רק רציתי לוודא.
לא, תודה על השאלה.
היה לי חשוב הנקודה הזאת,
אז הנה, אני התורה, אני מזהה. ו-20% מהכלכלה, חלק עצום מהייצוא, דיבר על אחים לנשק. מזל שאחים לנשק שולטים, כי בשבועות שאחרי הטבח, רק אחים לנשק כמטאפורה היה כאן, וכל שאר הארגונים, כולם התארגנו. עמית סגל הלך למקום הזה שם, אני גם הייתי שם, ויצא משם מוקסם. הרשת מלאה וגדושה בסרטוני תודה של אנשים, כולל מסכן אלון דודי, שאתמול נתן להם זה, והיום הוא כבר צריך לחזור בו, ולא, כי מכונת הרעל התלבשה עליו. ולפני הפרסומות, דבר קטן אחד, מישהו ניסה להטריל את אחים לנשק. למה מישהו? אראל סגל כותב להם אתמול, דמוקרטי מאוד באמת, שקיפות זה לחלשים, בואו ספרו לנו איפה הכסף לאחים לנשק. עונה לו איתי גלאון מאחים לנשק את התשובה הבאה: כשהיית בקשר איתי לנייד שלי קצת אחרי תחילת המלחמה, כדי שנספק מיטות ומזרונים לפלוגה של הבן שלך, לא שאלת מאיפה הכסף. תודה ושלום.
לא, 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 לא. כן, 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 כן. הראל צייץ את ההתכתבויות. הראל צייץ את ההתכתבויות.
נו, ומה הבעיה?
ורואים שם א', איך גלאון בכלל יוזם את כל השיחה. כן, זה דבר ראשון. ולא רק שהראל זה, גם הבן של הראל, שהוא סמך מפה לדעתי בגולני, העלה את ההתכתבויות, והוא כותב ככה: אני יוחאי הבן של רוצה לתאר לכם את הסיטואציה בימים האלו. מעל 20 חברים שלי הרוגים, ואנחנו פלוגת הכשרה בדרך לדרום, תקועים בג'ויס בלי שום להמשיך.
מה זה רלוונטי לתשוב ולמה שאמרתי?
תקשיב מה הוא כותב: הציוד הוא ציוד הכשרות במצב לא טוב, אנחנו רק רוצים לרדת לעזור לגדוד שספג מכה קשה, ביקשנו עזרה מכל העולם, וסטים, קסדות, ציוד חיוני, יש פה אנשים מדהימים, קיבלתי גנרטור וקסדה מאלונה ברון, רחפנים מסערה עצני, ערן אפרת ואביר קארה, תודה רבה לכולם, וציוד נוסף לפלוגה מאחרים. לא אחים לנשק, אלה באו פעם אחת, הביאו חטיפים ותחתונים, ביקשו תמונה, ביקשו שנצעק אחים לנשק, צעקתי, שלחו את זה לאבא שלי. וזו בדיוק הבעיה עם אחים לנשק. לכסף אין ריח, אמר אספסיאנוס, אבל אתה מבין, זה הבן של הראל.
כן,
הוא יודע מי אמר, אתה מבין? הוא יודע אספסיאנוס, כן, לא משנה, הוא ממשיך. אבל יח"צ מריחים מקילומטרים.
אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
לא, בסדר, אז רק אני אומר רק איזה עוד משפט. אז תענה לי. אז תודה על התרומה, הוא מוסיף, אבל אם זה בא עם סיבוב, אז אני מוותר. וכשזה כל כך מסריח מיח"צ, מפוליטיקה, מגועל נפש, אז איתי גלאון, מאיפה הכסף?
יפה. אז זה לא משנה שום דבר במה שאמרתי, כי איתי גלאון עונה לאבא שלו שיש לי אצלך, אצלי בפרטי את הפניות שלך. עכשיו, כנראה יש מצב שאתה היית עם יאיר נתניהו במיאמי כל המלחמה, ולא היית פה. אבל עכשיו הם גם החליטו להתחיל להוציא אותם שוב, כי אני הפצתי חלק מהסרטונים של מאות משפחות שחולצו. תשמע, בשבעה באוקטובר לא היה לאף אחד זמן לעשות סיבוב. בשבעה באוקטובר המדינה לא הייתה, בנימין נתניהו ב-12 בצהריים מחברים לו מישהו בבארי, והוא אומר לו המצב בטיפול, הגיעו לבארי ב-6 בערב, לניר עוז לא הגיעו בכלל, זאת אומרת, מה היה קורה אם הייתם מהירים אותו? הנה הערנו אותו, לא עשה כלום. היחידים, למזלנו, הייתה הפיכה משטרית, והיו ארגונים, לא רק אחים לנשק אגב, היו מלא, הייטק, אגב, הייטק, שדיברנו עליו, אתה, לך יראו לך מה עשו, לא רק חלצו אנשים, סיפקו מי אפודים קרמי מכל העולם, נועם לניר, שמע, מטוסים שלו טסו כמו מטורפים מכל מקום, את הכל סיכרנו, הכל היה, הכל פורסם, הכל עלה, ועכשיו לשאול איפה הכסף, זו חוכמה קטנה מאוד. ברסומות.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
אתה שומע, אינון, חצי שנייה לפני, תודה מקרב לב לאחים לנשק על הציוד שהביאו היום ללוחמים, תודה לכל מי שנרתם, אחים אנחנו, ברית גורל, ביחד ננצח, הראל סגל, 12 באוקטובר. זהו.
אוקיי. תודה. אני גם אתמול בוויכוח בפטריוטים, אמרתי על אלון דודי, שהוא נתן לעשרות גופים עוד תודה, וזו באמת שאלה אם היו שם כאלה שאמרו שזה לא בסדר, כי לא נותנים פרס.
טוב, עזוב אלון דודי עכשיו,
למי שמדליק את הבית ואחרי זה מחבא את האש.
שמטנפים עכשיו את אחים לסגל, לנשק רק ב-12 באוקטובר, אחים לסגל זה יותר טוב, אני יודע. תגיד שלום לאלי אלבג.
שלום אלי.
שלום, שלום.
איך אתה?
שלום לכם.
אבא של לירי,
כמובן.
כן.
שנחטפה ב-7 באוקטובר תצפיתנית בצהל, כן.
טוב, אני לא יודע אם ראיתם, אבל אתמול כבר, גם הברזל נשבר, אז גם אני נשברתי, שאני עצוי מברזל, ואחרי זה קצת לקחתי כדור, כי קיבלתי איזה חרדה, אני לא יודע, איזה נפילת מתח, אנחנו לא... אז הרופא שלי עוד יבדוק אותי, יגיד, ואני לא יודע, אני אומר לכם, אני קצת מטושטש.
זה הכי מובן בעולם, זה עוד מעט 10 חודשים האירוע המפלצתי הזה.
כן, כן, הבעיה שהסרטון שראינו, אתמול ראיתם רק תמונה, אבל יש איזה סרטון, הסרטון הזה עובר לי בראש בלופ ולא עוצר, הסרטון הזה.
תגיד, למה בעצם הצבא לא משחרר את הסרטון?
כי זה סרטון קשה שיש עליו גם כנראה דברים שגם אנחנו, שגם לנו עשו סלקציה מהסרטון את מה שראינו.
אתה, לא הבנתי, אתה ראית את הסרטון?
כן, אבל אנחנו לא ראינו, ראינו גם את המצונזר.
ראית מצונזר?
כן, ראינו גם את הסרטון מצונזר.
מה זאת אומרת? למה? איזה דבר? שאלתם מה לא מראים לכם?
אז שאלנו ואמרו, כי זה סרטון שלא הודלף מהחמאס, זה סרטון בעצם של החמאס, שהצבא הצליח להשתלט על הרבה סרטים, יש הרבה סרטונים שהצבא השתלט עליהם באחד מהפשיטות, וכנראה שיש שם הרבה דברים שלא רוצים להראות לנו כדי להקל עלינו. אני מאמין שזה בקטע של להקל. אני פשוט, אתם יודעים, אני נזהר בלשוני, אני פשוט,
כן, אני רק מתאר לעצמי, אלי, מה עובר עליכם כשעוד אומרים לכם, ומיד מתחיל הדמיון לעבוד, מי יודע מה הם הוציאו משם, זה הבנות שלנו.
נכון, גם בסרטון של הטיטניות הראשון שחטפו אותה מתוך הממד, שיש מחבלים הרוגים, שהמחבלים הרגו ורצחו את התצפיתניות, היו שם 10 תצפיתניות, חברות של לירי, שרבו שם ללא לרוח חיים במשך 2-3 שעות, מול העיניים שלהם.
תראה, אני אגיד לך מה, ראש הממשלה אומר שהוא רוצה עסקה, אבל עסקה שעומדת על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, כמו למשל נוכחות בציר פילדלפי, ונוכחות בציר נצרים, ובפרימטר, וכל האירוע הזה. כלומר, אתם מובילים פה קמפיין, וזה לגיטימי, וזכותכם, ואתה יודע, אף אחד, אני חושב שאין מישהו שלא מבין אתכם, ואתם זוכים להד מאוד גדול בתקשורת הישראלית, וגם בראשי מערכת הביטחון, אבל ראש הממשלה עומד מול הדבר הזה, ואומר, אני לא אעשה עסקה בלי שאני מקבל את האינטרסים של מדינת ישראל. מה תגובתך לדברים האלה?
קודם כל אני איתו. אני טוב. עכשיו, אבל אני אשאל משהו אחר. הוא קיבל את כל האינטרסים שהוא רוצה. תישאר לו ממשלה, ינון?
לא.
אני לא יודע. הוא אומר שכן.
אני דוברו של ינון.
הוא אומר שכן.
ינון יודע למה אני שואל אותו.
אז אני אומר לך, הוא אומר שכן. הוא אומר שעסקה טובה תעבור. הוא אומר שעסקה טובה תעבור.
לא, השאלה היא לא תעבור, ינון. רוב הממשלה יהיה לו. השאלה אם בן גביר וסמוטריץ' יישארו.
תראה, קודם כל צריך לזכור דבר אחד, מדינת ישראל היא דמוקרטיה, יש לה ממשלה, וממשלה ריבונית, כן, וסוברנית להחליט האם היא מקבלת עסקה כלשהי בכל תחום, כן או לא. כלומר, האירוע...
אבל אף אחד לא התווכח על זה.
ודאי שכן.
לא, לא.
אין לנו ויכוח, ברשותכם, אין לי ויכוח איתכם, רק ישבתי עם מישהו שאמר לי, אם תהיה עסקה לא תהיה ממשלה. וזה לא משנה איזה עסקה תהיה.
שמה הוא אמר לך? סליחה, לא שמעתי. מה הוא אמר לך?
אם תהיה עסקה, לא תהיה ממשלה, אז לא תהיה עסקה. בכל מקרה לא תהיה עסקה. ככה. מי שישב ואמר לי את זה. אני את הפורות שלי שומר לעצמי.
וזה שזו מדינה דמוקרטית והממשלה, אלי, והממשלה מחליטה, אנחנו יודעים, ובמדינה דמוקרטית לאזרחים גם מותר למחות, אבל בוא נלך לעיקר. פגשתם אותו סוף סוף.
כן?
איך יצאת מהפגישה? אתמול התפרסמו הקלטות.
לא, לא, אז זהו, אני רוצה לתקן. אנחנו אתמול לא פגשנו את ראש הממשלה. אנחנו אתמול לא הקלטנו את ראש הממשלה. אנחנו שומרים על ראש הממשלה. יש גם כאלה שטענו שאנחנו רוצים לתקשורת. אז לתצפיתניות, 5 תצפיתניות, אנחנו משפחה ששומרת מכל משמר על הפגישות שלנו עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון, עם אנשי מסע ומתן, אנחנו שומרים מפול משפר את השיחות שלנו. זה לא הייתה, אנחנו לא מקליטים את ראש הממשלה, אנחנו שומרים על ראש הממשלה. אנחנו יודעים שיש שיחות שאנחנו יכולים בטעות להוציא משפט, שאסור לנו להוציא ולחבל
אוקיי,
במסע ומתן.
אז אחרי שאמרת את זה, באיזו הרגשה יצאת מהפגישה? כי התפרסמו דברים שאותי לפחות הפילו מהכיסא, קודם כל שהוא לא, הוא ממשיך לסרב להקים ועדת חקירה ממלכתית, אבל שהוא לא ידע שהבנות נמצאות על קו הגבול, שהוא לא ידע שאין לו חמושות, שהוא לא ידע שאף אחד לא ביקר אתכם מאז השבעה באוקטובר, בעצם לא ידע כלום.
אז אני רוצה להתקן חברים, אתמול הפגישה שהייתה זה לא היה עם משפחות של התפקיטניות החיות, זה היה של הנרצחות.
אה נכון, טעות שלי לאורך שלוש הדקות האחרונות, בלבלתי אותך עם המשפחות של...
יפה, לכן אני אומר, וזה גם היה גם טעות של ינון, הוא יודע למה אני מתכוון. אז אני מעדכן אתכם, זה לא היה שלנו, אנחנו לא מקליטים את ראש הממשלה, וכל מה שנאמר לנו בחדרי חדרים עם ראש הממשלה ועם הגברת נתניהו, ועם כל האנשים אנחנו שומרים... מכל משמר על השיחות בינינו.
תגיד, זה נכון שמישהו ממקורביו הכי קרובים של ראש הממשלה נתן לך להבין שבגדול הבשילו התנאים לעסקה?
כן, אני אגיד לכם מה. אני יכול גם להגיד את זה, כי זה לא סוד.
תגיד.
ישבנו עם רון דרמר, וזה פעם ראשונה שיצאנו מעודדים מרון דרמר, על זה שהעסקה מתקדמת, והיא בשלה לעסקה, היא לא חתומה, היא לא סגורה, יש עוד דברים אבל היא בשלה, התנאים בשלים לעסקה. זה פעם ראשונה שרון דרמר, שהוא האיש הכי קרוב לראש הממשלה.
מתי זה היה, אלי?
ביום רביעי שעבר.
וכמו שאתה אומר, דרמר זה יד ימינו של ביבי.
זה יד ימינו של ביבי, וזה גם אחד האנשים הכי הכי קרובים. הכי הכי קרובים, ואני רוצה להגיד לכם, לזכותו, שכל פעם שהיינו יוצאים איתו מפגישה, הוא אף פעם לא שיקר אותנו, והוא אמר לנו את האמת, גם כשהאמת הייתה קשה. והיא הייתה קשה כל הזמן. אבל זה פעם ראשונה שהוא אמר, אני אופטימי.
אז כשמשווים שומעים את זה לפני שבוע, אתם, זה כאילו סוג של אופוריה? אתם אומרים, אולי נראה את
אנחנו לא באופוריה, אנחנו לא באופוריה עד שאני לא מחבק את הילדה. היינו באברסט כמה פעמים, ונחתנו לים המלח. מהאברסט לים המלח, למקום הכי נמוך בעולם. אז אני לא, אנחנו רוצים את הילדה, אנחנו יודעים שזה תנאים קשים. אני יודע שיש לראש הממשלה
לחצים כל הכיוונים. איך אתה מסביר את זה שביום רביעי אתה שומע מדרמר דבר כזה, ואחרי יומיים שלושה פתאום מכניסים את העיזים חזרה עם כל פילדלפי ונצרים והביטור והשביטור
וכל זה. לא מחזירים שום דבר חזרה, זה הדרישות
גם מתחילת ההסכם. הדברים לא נמצאים בנימין נתניהו. אבל
ראש הממשלה יצא, ראש הממשלה לאחר שלה לו 104 או 110 ימים לא יצא לעיתונות, לתקשורת. הוא יצא ואמר, לא זזתי ממילימטר במסע ומתן, זאת אומרת, הוא לא הכניס את הסיפים האלה בכלל. הסיפים האלה, מה שסוכם, סוכם, מה שלא סוכם, הוא לא הכניס. זאת אומרת, משהו פה לא מסתדר לי. ולכן אני אומר, משהו לא מסתדר לי. כי הוא לא הכניס, הוא גם אמר, לא הסכמתי לזוז מילימטר ממה שהחמאס דורש. ואני גם איתו מסכים, גם אני בעד זה. אנחנו, ואני בעד שלא תהיה הפסקת מלחמה, לחימה, איך שתקראו לזה, כל עוד אחרון החטופים לא הגיע הביתה. זה המסר שלנו, של כל המשפחות. גם החיים וגם הנרצחים. לא, אבל פה אני נכנס לשיחה אחרת, שאנחנו מפחדים שלא תהיה עסקה בגלל שתתפרק הממשלה. וזה מה שמדאיג אותנו. לא שום דבר אחר מדאיג אותנו.
טוב, אלי אלבג, אבא של לירי, שתזכה בעזרת השם לראות אותה בקרוב, שלמה, בריאה, בגופה ובנפשה, ותחבק אותה יחד עם כל שאר החטופים והחטופות.
תודה, ואני רוצה אמן. גם מסר, אם לירי שומעת, או החטופים שומעים, תהיו חזקים, זה עוד מעט קורה, המשפחות הופכות עולמות, שתחזרו הביתה מהר. אז תעבירו את המסר ביניכם, לירי, אבא, אמא, גיא, רוני, לירי, כולם, שי, כולם מחכים לך.
בעזרת השם. תודה אלי.
תודה אלי.
תודה.
הרב בצלאל כהן, שלום.
שלום וברכה.
אתה מבין, הנה, הם מדברים עם לירי, הוא אומר דברים כאלה בסוף, אני מתרגש, אתה מבין? עכשיו, אני לא אוהב את זה שאני מתרגש. אני לא אוהב את זה.
אז תאהב את זה.
לא אוהב את זה, לא.
חבל שההתרגשות שלך לא באה ליד, לא, אין לי ידי אקשן אייטם.
אני רוצה לחזור לימים שאני לא רואה אף אחד במטר, מחסל אנשים תוך כדי הליכה, ממשיך, אתה מבין?
אני פחות רוצה שתחזור לשם, טיפה.
טוב, הרב בצלאל כהן, סליחה. מה נשמע?
בסדר, ברוך השם.
איש חינוך ויזם חברתי חרדי עוסקת בהקמת ישיבת הסדר חרדי, תפארת בחורים. נו, מה אתה אומר על כל האירוע שאנחנו עדים לו?
איזה אירוע?
האירועים החרדים, גיוס, צווי גיוס, הרבנים אומרים לו להפשל, פתאום אומרים, בגץ מחליט, יולי אדלשטיין אומר, גלנט זה, הפלג מתנפל על הקצינים, כאוס, בוקה ומבולקה.
אין לי הרבה מה להגיד מעבר למה שכולם יודעים, אני חושש שזה לא מביא אותנו למקומות טובים כל הכיפופי ידיים, אבל אני אשתדל לעשות את מה שאני יכול לעשות.
מה אתה רוצה לעשות?
להקים ישיבת הסדר חרדית, במתכונת שיש היום בציונות הדתית, של לימוד תורה ברצינות רבה כמו בעולם הישיבות החרדי, שירות קרבי וחזרה לישיבה.
יש ישיבות הסדר חרדיות?
נכון, יש כבר כמה ישיבות הסדר חרדיות, אבל כולן טכנולוגיות, או רובן הגדול טכנולוגיות, זאת אומרת, לומדים בהם מקצוע או תואר, ואז משרתים בו בצבא.
מה זה זאת בחספין?
זהו, למשל בחספין, ישיבת ברקאי של הרב אברהם בורדיאנסקי, הם לומדים הנדסאי, ואז הם משרתים בו בצבא, וזהו.
אוקיי, עכשיו איך זה, אתה כמה זמן אתה כבר בתהליך הזה, באירוע שאתה מנסה ליצור?
כמה חודשים.
ואיך אתה משפיעים האירועים האלה עכשיו על התהליך שלך?
אני לא באמת יודע, אני מקווה שהם לא ישפיעו לרעה. זאת אומרת, המלחמה עצמה אני חושב דווקא מסייעת לי, והיא גם זאת שגם דחפה אותי, אבל אני חושב שיש להם הרבה יותר צעירים חרדים, שלצד זה שהם יראי שמיים ותלמידי חכמים, והם רוצים גם ליטול חלק והגנה על העם והארץ, אבל באמת אני חושב שכל הרעש והתחושה הקשה בקהילה החרדית עלולה קצת לעכב אותם בעניין הזה.
וצווי גיוס לא עלולים קצת לזרז אותם? כי אתה יודע, יושב הישראלי הממוצע ושומע את השיחה ואומר, איך נוצר מצב כזה שהילד שלי עכשיו קיבל בדיוק צו שמאריכים לו את השירות הסדיר, הוא לפני חופשת גיוס, מאריכים לו בארבעה חודשים, אף אחד לא שואל אותו, כן, לא, אתה רוצה, אתה מעוניין, אולי הסדר, ישיבת הסדר, הרי מלכתחילה זה חוסר צדק, שהם עושים רק שנה וחצי או שנה ומשהו במקום שלוש, ואנחנו, תשמע, זה יעצבן אותם וזה ירגיש גיז אותם, ואני אומר, אחרי ששנים חשבתי שאי אפשר לעשות את זה בכוח, אין לנו ברירה. האויבים שלנו הרבה יותר חזקים ממה שחשבנו, ואנחנו יותר חלשים ממה שחשבנו. אין לנו ברירה.
תראה, השאלות שהצגת הן באמת שאלות קשות, ואני... אין לי תשובה לשאלות הקשות האלו. זאת אומרת, בשביל להשיב עליהן, זה באמת... ארוך מאוד ומסובך מאוד, אבל אני אומר, קודם כל בנוגע לישיבת הסדר שאני מדבר עליה, מדובר על שירות של 24 חודש, צריך לזכור שגם כל המסלולים החרדיים עד היום הם כולם 24 חודש, זאת אומרת, גם החיילים בנצח יהודה וגם החיילים בחץ ובתומר, כולם זה 24 חודש, כך שזה לא פחות מהמסלולים האחרים. זה נכון, אבל השאלות נכונות, אבל בוא נזכור שכל דבר שקורה 76 שנים לא משתנה ביום אחד, אני מנסה לתרום את חלקי,
והשאלות... טוב, על חלקך אין לנו ויכוח, אז אולי תגיד לנו, אחרי שהבנו שאתה בסוגיה גורלית, אין מה עכשיו לנסות לפתור אותה איתך, למה סיפור של הישיבות הסדר החרדיות לא מתרומם מספיק?
קודם כל אני באמת חושב שכך דרכם של דברים שבשלבים הראשונים באמת מצטרפים אליהם רק מעטים, אבל באמת אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו בשלב שבו זה צריך, מה שנקרא מפיילוט, זה צריך לעבור לפס ייצור, ואני חושב שיש הרבה סימנים שבאמת זה קורה. אם באמת דיברנו, הזכרתם קודם את ישיבת ברקאי ברמת הגולן, אבל יש גם את ישיבת ההסדר דרך חיים בגן יבנה, שהשנה הולכת לשלש את מספר תלמידיה. זאת אומרת, עד עכשיו המחזורים היו בערך 20 וכמה בשנה, בשנה הבאה יש להם 40 תלמידים בגן יבנה ועוד 30 תלמידים בירושלים במכון לב. כך שאני כן חושב שאנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו הזדמנות שהנושא של ישיבות ההסדר בהחלט יגיע לשלב נוסף ומשמעותי הרבה יותר.
יש לך את ברכת הדרך ממישהו מגדולי הדור?
לא. מניסיוני בדברים האלו, יש דברים שגדולי הדור מעדיפים שלא אשאל אותם, אבל כן בהחלט יש הרבה תלמידי חכמים חרדים שמעורבים בעניין, ובהחלט מברכים ותומכים, אבל זה בעיקר בשבילי ובשביל מי שישאל בהצטם, אבל זה לא למטרות פרסום.
אוקיי, כמה אתה יכול להביא? תן לנו מספר. על כמה אנחנו מדברים?
אני מאוד אשמח לפתוח את השנה עם בין 30 ל-40 תלמידים, אבל גם אם יהיו לי מעט פחות, אני עדיין חושב שצריך לעשות את הצעד הזה, ובעזרת השם רבים יבואו בעקבות זה.
אוקיי. הרב בצלאל כהן, איש חינוך ויזם חברתי חרדי, שעוסק כעת בהקמת ישיבת הסדר חרדית, תפארת בחורים. תודה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
אמן, תודה לכם.
תודה. אגב, אני רואה שיולי אדלשטיין תוקף, אתה רואה את כל הכותרות, אדלשטיין על צווי הגיוס, יש עכשיו את הדיון בוועדה אצלו, כאילו נגד גלנט, לא יצא מזה אף מתגייס, מעלים את כולם לבריקדות ועושים כותרות שאין מאחוריהם שום דבר, ככה לא יהיה פה לא חוק ולא מתגייסים, רק מחיאות כפיים.
כי לא שולחים את הצווי גיוס, כי עושים, מנסים לעשות קומבינה עם החרדים.
לא, הוא אומר על הצווי גיוס, הוא אומר על הצווי גיוס, הוא אומר זה סתם, כאילו, זה מיותר, מה אתם עושים? הוא נגד הצווי גיוס.
אני לא חושב.
כן.
ממש לא. הוא נגד הפורמט הזה.
הנה, הוא אומר על הצווי גיוס, לא יצא מזה אף מתגייס.
נכון, כי הם עושים עכשיו קומבינה בהסכמה לגייס רק את אלה, ורק את הנישואים, ורק מגיל זה וזה, במקום לגייס את כולם.
כן, לא, ברור, את כולם, נכון, גייסו את כולם, בן. אתה גאון, אתה גאון, יגייסו את כולם. הם כולם יעלו, רק תשלח להם את האוטובוסים, כמו שאני שולח לך את האמבולנסים להוד השרון, תשלח להם רק את האוטובוסים שהם יעלו, הם מחכים לך כרגע בפונוביץ', הם מחכים שתשלח להם את האוטובוס
ללשכה. יפה, אז כשגמרת להסביר לי את זה, אני אסביר לך, שאם מדינת ישראל מחליטה לעשות משהו, היא עושה, ומה היא צריכה לעשות? לשלוח צווי גיוס, לא לעצור אף אחד, לקבוע את הסנקציות למי שלא בא לצווי גיוס, שזה כולל כל הכסף שהם רואים במדינה, הדרכון, רישיון הנהיגה, יציאה מהארץ וכולי. Mm-hmm. ועכשיו נראה, ברור. מתגייסו.
גם ערבים,
להגיד לך
אגב?
משהו? להגיד לך משהו? No. הם מתגייסו.
גם ערבים אגב?
ברור, ערבים לא לצבא, לשירות אזרחי.
שירות אזרחי, לעשות אותו דבר, בכל הסנקציות, כן, כל הזה. גם כן. לערבים, גם לחרדים. ופתרנו את העניין.
ברור.
פתרנו, תן לי פרסומות, יש פתרון.
יש
פתרון. אם הצלחנו. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
טוב, סבלימינל והצל וסיוון וטקט, כל ה... ויש שם עוד מישהו.
סליחה, פקד הצל.
יציק שמלי, מה אתה אומר?
פקד הצל, לא סוף
הצל. פקד הצל, אז הם הוציאו עכשיו שיר, הם הוציאו שני שירים, תן לי תאוי עם הכללות. מה אכפה? לא, אני לא רואה ממטר, לא רואה ממטר. אסור? חסות. רגע. יש לנו אבל לא טיפה זמן. תשמע, בן, זה טיפה עם כללות, אני מתנצל מבפני מי שהאוזן שלו קצת רגישה.
איך שתציג את זה, אני יורד מהשידור.
אתה יורד מהשידור, כי אתה מאוד רגיש לנושאים האלה של דיבור נקי.
של כללות.
בדיוק, אתה מבין? אתה לא תיתן יד...
אני לא יכול לעמוד בזה.
להתנהלות הפרועה שלי, אתה מבין?
נכון.
זה הכל. אז תן לי בבקשה, איציק, מה השם? איציק, איציק אהרון? תן לי בבקשה חסות, תודה.
גו, היא בית הכשרה חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום.
גו, כוכבי 8811.
כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
אחר מוכרחים לנצח, הגענו לכאן כל היום פקה פקה, אני לא מעוניין לי זה פלומו, פלטה דבר מזומה דבר באוסול, דבר אורגנל למה אין סבלנות, המיכל שלי עזל סגה נמשכת שקבוצה טטטטטק זה הצוות, סיירת מורל למה לא? למה לי? הוננו, הנני על הפלואו, בבא הלהיט אני דינמו, כל מילה שלי דינמית כל פעם ששמו לי רגל דרסתי שמו גדר, אני קפצתי מאה ביחד נניף את הדגל ברסמי יצרנו את היד, נגנות של הכל
כל הפסנות לא ייקחו אותי למטה פלדה, הכל חרטה בקפקה דיבורים רק נרים אותי למעלה אז יאללה, אין לי פחד כולם יחד כל הפסנות לא ייקחו אותי למטה
כמה עברנו, כמה נפלנו, כמה טיפסנו יותר מ-20 שנה לא זוכר מי ומה וואלק הביתה חזרנו כמו ילדים, מעלים רגעים לא שוכחים את כל הימים על הבמות, מול הפנסים המלחמות, האימונים אז אם אתה מביט בטוב אז אתה תבין את החוב, רק תחשוב כולם מדברים צהוב, כמה קל זה לעזוב אז אם אתה תמיד בטוב אז אתה תוביל את החוב, רק תחשוב לא מגלגלים את החוב, והפעם נשארים קרוב אז כל הבני זונות
שאתה אשם, מספיק עם הפוסטים שאתה רושם סליחה ומחילה שאני נושם ואני נושם, ברוך השם ימני, קיצוני, רומני, עירני חסכוני, תימני, לא, לא, לא אני ציוני, חילוני, עירוני, עקרוני, עזמני ענייני, חדשני, חוסני חושני חם, קצני דם, כוחני גם טוב אני ים, מי אני, מה אני למה לי, כמה לי, הנני, חינני למה אני גם, לא, אני, בת חזק עם הדבקה, אין המהיט תסטי אז יאללה, תהם בלקה לי איך שאתה רוצה רק אל תשכרי כל שהאוכל יוצא
תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו. תודה לבני שאולסקי ואיציק אהרון שהיו אחראים על השידור באולפן. האורחים בדיגיטל, דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה, אחיעד לוק וגיא רביב.
שיהיה לכם יום טוב. מיד ב-103 FM אראל סגל ודוד ורטהיים